שלום לכולם, אנחנו בסיבה השנייה שבגללה רבי יהודה הנשיא הכניס את מסכת אבות לסדר נזיקין. אז מי שיש לפניו את הספר בהוצאה הזו, אז אנחנו קפצנו מההקדמה לשמונה פרקים, או מההקדמה למסכת אבות שהיא הקדמה להקדמה, קפצנו להקדמה לפירוש המשנה בעמוד נ"ד, בהוצאה הזו בעמוד נ"ד. אם רגע רק נתחבר לנקודה אצלנו, הרמב״ם כותב בהקדמה לשמונה פרקים, שהיא ההקדמה למסכת אבות: הנה בארנו בפתיחת זה החיבור, מה הייתה הסיבה בסום המחבר רבי יהודה הנשיא, זאת המסכת, מסכת אבות, בזה הסדר, סדר נזיקין. איפה הרמב״ם באר את זה? בהקדמה לפירוש המשנה. אז בפעם הקודמת עסקנו בסיבה הראשונה, שמסכת אבות ממוקמת בסדר נזיקין, לכאורה זה לא שייך כל כך. כי מסכת אבות, כמו שדיברנו כבר, היא האלף שלפני הבית, הכלל שלפני הפרטים, המקור של כל ההסתעפויות, דהיינו הדעות המכוונות והרצונות הנכונים לפני הביטוי המעשי. אז מדוע היא מופיעה? אנחנו מאחלים לך שתכין אשתך ככה. זאת השאלה. יש לו עוד?
שבוע.
שבוע, בדיוק. תודה רבה. אז אם כן, עסקנו בסיבה הראשונה. הסיבה הראשונה, כפי שלמדנו בפעם הקודמת וכמדומני גם לפני הפעם הקודמת, היא היחס, יצירת היחס הנכון לתלמידי החכמים במהלך הדורות. והסברנו מה שהסברנו, לא נחזור לכל זה. הפעם אנחנו נתמקד בסיבה השנייה. אז אנחנו בהקדמה לפירוש המשנה בעמוד נון ד', אומר הרמב״ם: והעניין השני שהוא רוצה לזכור במסכת זו, מוסר כל חכם מן החכמים עליהם השלום, כדי שנלמד מהם המידות הטובות, ואין אדם צריך לזה הדבר כמו הדיינים, שעמי הארץ כשלא יהיו בעלי מוסר, אין ההזק לכל ההמון אלא לבעליו בלבד. אבל השופט כשלא יהיה בעל מוסר וצנוע, יזיק לעצמו ויזיק לבני אדם. והדוגמה הראשונה, לפיכך היה תחילת דבריו במסכת אבות במוסר הדיינים, כמו שאמר, היו מתונים בדין. דהיינו, שיבשר השופט בכל העניינים שיש מסכת אבות, כגון שיהיה מתון בדין, ואל ימהר פסק דין, שאפשר שיהיה בדין ההוא עניין נסתר. כמו שאמרו עליהם השלום, דין מרומה וכו' וכו'. אם כן, בואו רגע נצא מהמשפט הספציפי הזה של הרמב״ם, ונתייחס לדברים באופן יותר כללי. אחת, אם אפשר לומר, מהמחלוקות, נקרא להן הפילוסופיות, שהיא מחלוקת עתיקה מאוד. היות ובאדם יש ממדים שונים, ואנחנו הזכרנו ומזכירים כל הזמן את ארבעת הממדים שמהם מורכב האדם: שלושת ממדי הטבע מלמטה למעלה, גוף נפש שכל, כוחות גוף, כוחות נפש, כוחות שכל, וממד על-טבעי אלוהי, נשמה. האם כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, אנחנו מאמינים שיש בורא לבריאה, האם יש קשר אינטגרלי, מהותי, בין ארבעת הכוחות, או לא? דהיינו, נגיד את זה בצורה אחרת. כשאני שואל אדם, למה לא הגעת למכון מאיר הבוקר? אז הוא יכול לענות שתי תשובות, שהן בעצם שני סוגים של עיכובים שונים לגמרי במהות. עיכוב ראשון, כי האוטובוס לא הגיע. לעיכוב הזה קורא הרב באורות הקודש עיכוב תנאי. כלומר, אין קשר מהותי בין המציאות, בין התוצאה שהוא לא הגיע, לבין זה שהאוטובוס איחר או לא הגיע בכלל. אלא פשוט יש כאן איזשהו נתון טכני, איזשהו פרט חיצוני לדבר, ובגלל הפרט החיצוני הזה הוא לא הצליח להגיע. אבל אין כאן קשר מהותי בין האוטובוס לבין המציאות שלו במכון מאיר. אלא כדי שהוא יגיע למכון מאיר הוא צריך אוטובוס, מה יעשה? לא יכול לתת ברגל 100 קילומטר. בסדר. ואפשרות שנייה, למה לא הגעתי היום למכון מאיר? אין תשובה אחת לגמרי. לא הגעתי, כי אני לא מבין את המשמעות, אני לא רוצה וכו'. כלומר, יכולות להיות כאן שני סוגים של עיכובים, יכולים להיות כאן שני סוגים של עיכובים שונים לחלוטין. יש עיכוב שהוא חלק מהותי מהדבר, ויש עיכוב שהוא עיכוב חיצוני לדבר. נסביר את זה רגע ממקום אחר לגמרי, אבל אותו עיקרון בדיוק. הערה מתוקה וחשובה של הרב חרלאפ. הרב חרלאפ על המשנה מסכת אבות אומר, כשאנטיגנוס איסוחו אמר, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. תהיו כעבדים המשמשים את הרב שלא על מנת לקבל פרס. הבדיל הרב חרלאפ בין שני מושגים, פרס ושכר. חז"ל לא אמרו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל שכר. חז"ל אמרו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. מה ההבדל בין פרס לשכר? אומר הרב חרלאפ עקרוני מאוד. שכר הוא תוצאה שהיא ממין הפעולה. פרס היא תוצאה שהיא לא קשורה לפעולה. במהות, דוגמה, כשאני אומר לילד, אם אתה תכין שיעורי בית, אתה תהיה אדם אחראי שעומד במשימות המוטלות עליו, אתה תהיה אדם חכם, התוצאה של אחריות, חוכמה וכו', היא נקראת בלשון חכמים שכר. דהיינו, התוצאה היא תוצאה מהותית של הפעולה שאתה פועל, שאתה עושה. אבל אם אני אומר, רק שנייה, אבל אם אני אומר לאדם, לילד הזה, אם אתה תעשה שיעורי בית, אתה תלך לשחק במגרש אחרי צהריים כדורגל עם החברים, הייתי יכול גם להגיד לו, אני אקנה לך מסטיק בזוקה. הייתי יכול גם להגיד לו, אתה תשב בבית. זה נקרא פרס. אומר הרב חרלאפ עצום. מה הטעות העקרונית שלנו הרבה פעמים? שאנחנו לא רואים את הקשר בין העולם הזה לבין העולם הבא. אלא האדם יצר לעצמו איזושהי מציאות, שעדיף במרכאות לאבד את כל, במרכאות כפיים ומכופלות, את כל ההנאות והתענוגות שיש בעולם הזה, כי 70 שנה של תענוגות מתבטלים כלפי תענוגים רוחניים של נצח. אז תענוגי גוף או טבע זמניים מתבטלים מפני תענוגי רוח נצחיים. יש כאילו איזה נתק בין העולם הזה לעולם הבא. העולם הזה זה עולם עם אופי אחד, והעולם הזה עולם עם אופי אחר. אומר הרב חרלאפ, כלומר דהיינו, אתה מתייחס לעולם הבא, או גן עדן שזה דבר אחרי מעולם הבא, אתה מתייחס אליו כמו פרס. דענו שהמציאות הרוחנית בעולם עליון לאחר החיים פה בעולם הזה, אם זה גן עדן עוד חת המתים עולם הבא, המציאות הזאת היא לא קשורה בכלל למציאות בעולם הזה. אומר אנטיגנוס איסוחו, אל תהיו כעבדים המשמשים את הרב, העובדים את השם בעולם הזה, על מנת לקבל בעולם ההוא פרס. העולם ההוא לא פרס, הוא לא חיצוני לעולם הזה. אלא אותה המדרגה הפנימית שאדם חי אותה פה בעולם הזה בתוך הטבע, היא אותה המדרגה הפנימית שאיתה הוא יכול לחיות בעולם של נצח, בעולם של רוח, מעבר לטבע. אז העולם הבא הוא שכר, העולם הבא הוא לא פרס. זה לא כמו אותו ילד שעושה שיעורי בית, ואומרים לו, תשחק כדורגל אחר הצהריים, תעשה שיעורי. כמו אותו ילד שיהיה אחראי אם הוא יעשה שיעורי. ואנחנו הרבה פעמים בחיים שלנו לא שמים לב לחילוק הזה בין פרס לשכר. כלומר, לא מבדילים בין קשר מהותי בין סיבה לתוצאה, ובין קשר טכני בין סיבה לתוצאה. אז נחזור אלינו. אם אותו אדם עונה לי, לא הגעתי למכון מאיר כי האוטובוס לא הגיע, זה פרס, זה טכני. אבל אם אדם אומר, לא הגעתי למכון מאיר כי לא, אני לא מבין את הערך, לא רוצה, כי אני לא מבין את הערך, כולה. זה כבר עיכוב פנימי. אם כן, שאלה עתיקה מאוד, נחזור לשאלה, שאלה עתיקה. האם נפש האדם, הוא נקרא זה ההוויה האנושית, לפחות הישראלית, שמורכבת מארבעה ממדים, גוף, נפש, שכל, נשמה, האם יש קשר, נקרא לזה, של שכר, בין ארבעת החלקים, או יש קשר של פרס בין החלקים? דהיינו, אני רוצה להסביר את עצמי יותר טוב. האם יש כאן אישיות אחת שמורכבת מארבעה ממדים, אבל יש כאן בעצם הרמוניה בין ארבעת הממדים, או שלא? ענף קמינה כמובן הנושא שלנו. האם אדם חכם צריך להיות מוסרי? דהיינו, האם אדם שישתלם בממד השכל שלו צריך להיות אדם שלם בממד הנפש שלו, הוא אומר בממד הפעולות שלו, הגוף שלו? זאת המחלוקת. אומר הרב באורות הקודש, יש אסכולות פילוסופיות כאלה שטוענות שאין שום קשר בין השלמת השכל שבאדם לבין השלמת המידות שבאדם. כמו שאומר הפתגם המפורסם, מתמטיקה לא צריך משולש, מה זה קשור? מה הקשר בין ההשכלות שאין, נקרא לזה ממד אחד של האדם, לבין העולם המוסרי שלו? אין שום קשר. ולכן, לפי התפיסה השקרית הזאת, יכול להיות אדם שהוא אדם מצליח מאוד בתחומים מסוימים, והוא אדם שפל מאוד בתחומים אחרים. בתחומים, אנחנו לא מדברים על תחומים טכניים, אלא מדברים על מדרגות החיים האלה. התורה, השקפת התורה, היא בדיוק המילים הראשונות בפרק א' שמונה פרקים, ברמה יותר עמוקה של המשפט הזה, ונראה בהמשך. נפש האדם אחת היא. נפש האדם היא אחת. ולכן לא יכול להיות שאם אדם חי חיים נשמתיים, לא יכול להיות ששכלו לא יהיה מכוון, לא יכול להיות שמידותיו לא יהיו מכוונות, לא יכול להיות שפעולותיו לא יהיו מתוקנות. לא יכול להיות. אז מי הוא האדם השלם? האדם השלם הוא אותו אדם שכל המערכת הנקראת אדם, מלמטה למעלה, גוף נפש שכל נשמה, כל המערכת הזאת שלמה בכל רבדיה, ויש קשר וזיקה עמוקה, מהותית, לא תנאית, מהותית, בין ארבעת החלקים האלה. עד לכאן העיקרון, אומר הרמב״ם, מי זקוק לקשר הזה יותר מכולם? הדיינים. מילים אחרות, מי זקוק לקשר הזה יותר מכולם? בעלי השררה. כלומר, אותו אדם שיש לו כוח ביד, שיכול להיות שהוא נובע מחוכמה, אם הוא לא יהיה מתוקן במידותיו, הוא ינצל את החוכמה הזאת למגמות רעות מאוד. למשל, אני חושב שאנחנו חיים היום בתקופה טכנולוגית כזאת, כבר 50 שנה, 30 שנה, חיים בתקופה טכנולוגית כזאת, שהמשבר העולמי, האמיתי, הוא לא המשבר הכלכלי, אלא המשבר העולמי הגדול, הוא הפער בין התפתחות השכל לבין המעמד המוסרי. כלומר, זה שהיום ישנם פצצות אטום, כמשל, אצל אנשים רשעים חסרי מוסר, והם כביכול, חס ושלום, זה לא יקרה, הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אבל הם כביכול בלחיצת כפתור של רשע יכולים להשמיד את כל ההוויה, הפער הבלתי נדבר לזה שהשכל המדעי והמימוש הטכנולוגי של השכל הזה נמצא בידיים שאנשים לא מוסריים, הפער הזה זה בעצם המקור של כל הצרות של העולם. דרך אגב, אני לא רוצה להתפזר, אבל עשו פעם מחקרים, עשו פעם ניסויים, לקחו ילדים קטנים, תינוקות, בעריסה, ושמו להם בעגלה או בלול, במקום הקרטון הזה שיש בו תמונות של בעלי חיים או דברים אחרים, שמו שם נוסחאות ומתמטיקה, פיזיקה וכדומה. לתינוקות הקטנים, כתוב בספרים. לקחו כמה ילדים כאלה ועשו את הניסוי הזה, מסכנים הילדים. מה הייתה התוצאה? התוצאה הייתה, יצאו אנשים גאונים, משוגעים. דיינו, אנשים שהיה אצלם פער בלתי אפשרי בין האינפורמציה, בין השלמת השכל שלהם כביכול, לבין העמדה הנפית שלהם. אומר הרמב״ם, מי זקוק לחיבור המהותי הזה יותר מכולם? דווקא בעלי השררה. דווקא אותו אדם שיש לו כוח בידיים להחליט, אתה זכאי, אתה חייב. וזה בא לידי ביטוי, דרך אגב, מי שלא שם לב הרמב״ם כאן רומד את זה, במשנה הראשונה, במסכת אבות, שהיא בעצם מפתח לכל מסכת אבות. והמשנה הזאת היא מתייחסת דווקא לבעלי השררה. היא מתייחסת לדיינים, לפוסקי ההלכה ולראשי הישיבות. או יותר נכון, לדיינים, לראשי הישיבות, לפוסקי ההלכה. היו מתונים בדין לדיינים. העמידו תלמידים הרבה לראשי הישיבות. עשו סייג לתורה לתלמידי החכמים, פוסקי ההלכה. דווקא אותם אנשים שיש להם את יכולת ההכרעה על המציאות, ומכוח זה על בני האדם בתוך המציאות, דווקא הם צריכים להיות מתוקנים במידות יותר מכולם. ולכן כשהמשנה אומרת, המשנה, החלק הראשון, היו מתונים בדין, למה דיין יכול להיות לא מתון בדין? כי הוא יחשוב שהוא יודע. כלומר, המסקנה המהירה שהוא הגיע אליה מבלי שיקולי דעת נוספים, מה שנקרא אי מתינות בדין, נובעת מגאווה. אז דווקא הדיין הוא צריך להיות אדם מתוקן במידותיו, שאב המידות, כפי שכותב הפלא יועץ, היא מידת הענווה. אז אם הדיין שיש לו כוח שררה וכוח הכרעה על חיים של בני האדם, זכאי חייו וכו', דווקא הוא צריך להיות מתון בדין. דווקא הוא צריך להיות אדם מוסרי בעל ענווה, שישקול עוד כמה פעמים וישן עוד כמה לילות על הכרית עד שהוא יכריע את ההכרעה. לכן כאן זה לא רק עניין של הדיינים. כל אדם הוא צריך להיות אדם חכם מוסרי. זה בא ביחד, החוכמה והמוסר. קל וחומר, הדיינים. לכן מסכת אבות שעוסקת בקשר בין חוכמה למוסר, בין דעות נכונות למידות מתוקנות, ומאלה התוצאה של זה המעשים המתוקנים, הייתה חייבת להתמקם דווקא בסדר נזיקים, שבו כביכול מתגלים הדיינים בשיא חוכמתם, אבל דווקא הם צריכים את תיקון המידות בשיא עוצמתו. זו הסיבה השנייה. לכן לא יכול להיות, לפי השקפת התורה, אדם חכם שאיננו אדם מוסרי. עיקרון. מי שמעוניין לחזור בתשובה שואל משה מישראל. לשיעור הקודם. כן, אוקיי. בבקשה נדב.
אנחנו רואים את הסוגיה של איש מזכיר
לתחילה, אני לא הייתי כבר... כן. איפה למדתם? מוסר אביך?
כן. כן. אנחנו
יכולים לשאול
שיש פה קשר
הפוך
בין...
חבט אחת. שיש מה?
שכן הפוך
בין... רק רגע, שתקע שנייה.
מסמנים.
כבר נגיע לשאלות האלה, רק שנייה. כן.
שכן יש קשר כביכול אם השכל מקדים את המידות, אז כן יש לנפק הזה. זאת אומרת, ההשתלמות צריכה להיות קודם מתוך המידות במעשים ועד עליהם אתה מנגיש את ה...
נדב שואל שאלה עקרונית. כשאנחנו אומרים שהאדם השלם צריך להיות אדם שיש הרמוניה בין החוכמה שבו למוסר שבו, שואל נדב איפה זה מתחיל. אנחנו לא דנים עכשיו איפה זה מתחיל. אנחנו לא דנים בזה עכשיו. נתק ודאי יכול להיות. האם אנחנו מתחילים בבירור הדעות ומתוך כך בתיקון המידות? או אנחנו מתחילים בתיקון המידות ומתוך כך מגיעים לבירור הדעות. נושא שלם, גדול מאוד, דיברנו עליו דווקא בזמנות אחרת. נעזוב, זה לא נושא שלנו, אנחנו עכשיו רוצים להבין את העיקרון. לא יכול להיות אדם במכון מאיר שיצא מכאן עם אינפורמציה שהוא לא ידע לפני שהוא הגיע לכאן, והוא לא ישתנה ברמה המידותית, המוסרית, החברתית, האנושית, כלום. לא יכול להיות. לא יכול להיות אדם שלומד תורה, והוא מגיע הביתה, והוא אותו אדם, לא יודע איך לקרוא לו. כעסה נגיד, מספיק, כעסה.
ואם?
מה?
ואם זה קורה?
אם זה קורה, אז יש כאן בעיה חמורה ביותר. אם זה קורה, זה אומר שיש נתק גדול בין חוכמה ללב. מה? זה תהליך, לא אמרנו שלא. אותם אנשים שבנו את המשכן, לא נקראו בתורה חכמי מוח ולא נקראו רגישי לב. להם נקראו חכמי לב. ומי ששם לב בסוף הפרשה שלנו, סוף פרשת, סליחה, סוף פרשת השבוע הבא, פרשת, לא, פרשת השבוע שלנו, סוף כתבו, יש שם ביטוי לב לדעת. לא נתן השם לכם לב לדעת. מה זה לב לדעת? תגיד לב להרגיש או מוח לדעת? לב לדעת. או לדעת בלב. הפער הבלתי נסבל אצלנו בחיים זה הפער בין מה שאני יודע לבין מה שאני מרגיש, או נקרא לזה לבין המידות שאני מדוד בהן, ומה לביטוי המעשי. מה עושה את הקישור? מכון מאיר. לא בחודש אלול בלבד, ובטח לא בשיעור בכיתת אמונה בין 12 ל-1. תהליך פנימי עמוק מאוד שאדם צריך לעבור כדי לחבר בין המוח שלו ללב שלו. אני מרשה לעצמי לומר את המשפט הבא. מכון מאיר, כמשל, זה בעצם חדר ניתוח שבו עושים ניתוח מוח וניתוח לב בלי הרדמה. ולכן הוא קשה מאוד המקום הזה. ומי שחושב שהוא בא לכאן לאיזה טיילת, לשמוע איזה שיעור מעניין, כדי שירגיש קצת טוב, אז הוא מחילה מכבודו ומכבודי. הוא לא יבין מכאן מה אנחנו מדברים פה. אנחנו פה, הגענו לפה לניתוח מוח ולב פתוח בלי הרדמה. לבנות את המוח נכון, לבנות את הלב נכון, לבנות את הקשר בין המוח ללב בצורה נכונה. תהליך ארוך, עמוק, עם משברים בדרך. בשביל זה אנחנו פה. כמובן, הניתוח הזה הוא סך הכל חושף את מה שאנחנו באמת, את המוח האמיתי שלנו והלב האמיתי שלנו. אלא מה? קצת הלכנו לאיבוד מאז חטא אדם הראשון. בסדר. עכשיו צריך לחזור לנורמליות. אז אנחנו פה בשביל להיות חכמי לב. אלה שמשרים שכינה בעולם, מלמעלה למטה, זה לא חכמי המוח ולא רגישי הלב, זה חכמי הלב. יש הרבה מה לדבר על הנושא הזה, אבל נראה לי שאנחנו קצת מתחילים להתפזר. בבקשה.
אני רואה אבינו מה הפילוסופים, יש תפיסה כזאת שמוצא מתמטיקה לא נראה בצורת נוסחה וכל זה, אבל באמת השאלה אם צילום עוד העולם זה סותר, כי אצל היהדות זה כך, כי בן אדם לומד תורה זה אמור שאלה אותו, השאלה אם בן אדם שלומד מה... דברים אחרים, אמרו שאלה אותו, כמו שאריסטו אמר שהוא שונה והוא ככה, זה לא אותו בן אדם.
בואו נעשה סדר. קודם כל כולנו זוכרים את בלעם ואתונו. זה היינו הפער הבלתי נסבל בין חוכמתו של בלעם עד כדי נבואה לבין האי המעשה המוסרי שלו שמכה את אתונו, ועוד לפני שהוא שוכב עם אתונו. סתם הוא מכה את אתונו. חוסר הכרת הטוב ברמה הבסיסית הפשוטה. זה קודם כל. עכשיו אתה שואל שאלה עקרונית. האם אצל הגויים יש חיבור בין חוכמה למוסר? זאת השאלה? מה? באיזושהי מידה. המידה המינימלית הזאת נקראת שבע מצוות בני נוח. דהיינו מילים פשוטות, המשותף לשבע מצוות בני נוח הוא שכל המצוות האלה הן מצוות שוללות. הן לא מצוות חיוביות, אלא מצוות מה לא לעשות. המצווה היחידה שהיא מצווה מה כן לעשות, דיינו להקים בדין, אם יש קלקול באחד מששת המצוות האחרות, זה מה לעשות כדי לתקן את זה שירדת ממה שלא היית צריך לעשות. גוי מצווה לא תרצח, נו אז הוא רצח, אז לוקחים אותו לבית דין. אני לא יכול להגיד שבית דין זאת מצווה חיובית. בית דין זו מצווה שלילית, היא מתקנת את העבירה שאותו גוי עבר, לא תרצח. אם כן, אם נאמר את זה בכותרת כללית, גם אצל גויים יש איזשהו מוסר בסיסי, שהוא יותר מה לא תעשה מאשר מה כן לעשות, שהוא מבטא איזשהו מינימום של מפגש בין מוסר לחוכמה, בין חוכמה למוסר. שאנחנו קוראים לו היום מצפון, מוסר כליות, דרך ארץ, נימוסים, נקרא את זה שרוצים. לכן, האם גם גוי צריך להיות אדם מוסרי? ודאי. מוסרי ברמת גוי. מה זה להיות מוסרי ברמת גוי? יותר מה לא לעשות מאשר מה כן לעשות. אנחנו לא מצפים מגוי שישיב עבדה. אנחנו מצפים שלא יגזלן. זה כן. אתה אומר עכשיו משהו אחר. מה שאומר אלעד, לא? שלומי, סליחה. מה שאומר שלומי, זה בעצם הפסקה הראשונה באורות הקודש. אורות הקודש א', פסקה א'. מה ההבדל בין חוכמת התורה לכל החוכמות כולן? אומר הרב באורות הקודש, לא במקרה זאת הפסקה הראשונה. הנזיר קרא לפסקה הזאת החוכמה הפועלת. אומר הרב, ההבדל בין חוכמות החול לחוכמת הקודש, לחוכמת התורה, שכל חוכמות החול הן חוכמות מציירות. מול חוכמת התורה, שהיא חוכמה יוצרת. רוצה להסביר את זה. חוכמות החול, למשל חוכמת הפיזיקה. החוקים הפיזיקליים שבעולם לא תלויים באותו איש מדע שגילה את החוק הפיזיקלי של אותם התופעות. אלא אותם התופעות קרו גם עוד לפני שזה כתוב בספר. אם כן, כל חוכמת הפיזיקה היא בעצם חשיפה, נקרא לה מתמטית, או נגיד אולי אחרת, חשיפה טכנית של התופעות, שהחכם השכלי נתן לזה איזושהי נוסחה מתמטית, והוא כתב את זה בספר. אם כן, חוכמת הפיזיקה מציירת את היש. התופעות קיימות. התופעות לא תלויות בזה שהן כתובות בספר או לא. הן היו לפני שזה היה כתוב בספר. אם כן, מה עושה חוכמת הפיזיקה? מציירת את היש. אותו דבר חוכמת הביולוגיה, והאסטרונומיה וכו'. כל חוכמות החול, סך הכל, מציירות את הקיים. כלומר, הקיים קיים, הוא הווה, הוא עובדה. עכשיו יש מפגש בין השכל האנושי לבין הקיים, והשכל האנושי נותן לזה איזשהו נוסחה וכותב את זה בספר. וזה נקרא מדע. מצוין. אז כל חוכמות החול, סך הכל, מציירות את הקיים. מול חוכמת התורה ששונה במהות מכל חוכמות החול, שהיא לא חוכמה מציירת את היש, אלא היא חוכמה שהיא יוצרת את היש מאין. הסתכל בתורה וברא את העולם. אומר הרב אורות הקודש, אם כן, חוכמת התורה היא שונה במהות בזה שהיא יכולה ליצור מציאות חדשה יש מאין. אם כן, כשאני לומד תורה, אני בעצם יוצר יש מאין את עצמי. להבדיל מזה שאני לומד מתמטיקה, אני פשוט חושף את התופעות שקיימות בטבע. אבל כשאני לומד תורה, התורה יוצרת אותי. אז כל החוכמות, באופי שלהן, הן חוכמות סך הכל מתארות את המציאות כפי שהיא. חוץ מחוכמת התורה, זה הטבע שלה, זה התכונה שלה, זו הסגולה שלה. הסתכל בתורה בראת העולם, זה בעצם מה שחזר רצו לומר פה, אחד הפירושים. שחוכמת התורה היא חוכמה יוצרת. אז מה אנחנו מתרגשים? עכשיו אני שואל שאלה בהם פשוטה. תחשבו על זה רגע. מה אנחנו מתרגשים מהסיפורים על המהר"ל שברא גולם, או כל מיני אנשים שברו גולם? אנחנו כל רגע בורים צורה. אתה והחבודה שלך, ואנחנו פה, אנחנו בוראים כל הזמן צורה. לא רק גולם. אנחנו יוצרים, לא רק מציירים. זה האופי של חוכמת התורה. אז חוכמת התורה תעשה את האדם תורני. מילים אחרות, תעשה אותו ערכי, אלוהי. נקרא לזה בהקשר הזה מוסרי. חוכמת החול, חוכמת החול אין לה את התכונה הזאת. מה שהרב שם קורא, החוכמה המהפכת. היא לא יכולה להפוך. היא לא יכולה לבנות איזשהו עולם פנימי. לכן אני לא מצפה ממני, כשאני עוסק במתמטיקה, שאני אדם יותר מוסרי. אבל אני ודאי מצפה שכשאני עוסק בתורה, אני אדם מוסרי.
אז אצל הגוי אין קשר בין החוכמה
לאלוהים. אז אצל הגוי יש איזשהו צלם אלוקים בסיסי, שלזה אנחנו קוראים מוסר, שאמרנו מקודם שהוא יותר שולל, לא מחייב.
קשר לחוכמה,
מה?
אצלו אין קשר, אצלנו יש קשר לחוכמה, זה כי יש לי...
לא, הבנתי, הבנתי, עכשיו רק מה שאתה שואל, הבנתי. יש לי שאלה. זה בדיוק ההקדמה, זה ההבדל בין פרס לסחר. אני רוצה להסביר לכם. עכשיו הבנתי, לא הבנתי עד עכשיו מה רציתי. שאלה, מישהו אכל פעם שולם בשבת? שולם, נכון? שולנד זה שולנד, מתבשל ליד, שולנד. בצרפתית, נכון? יש פה צרפתית. שולנד, מתבשל ליד. שולנד. שאלה, האם אחרי השולנד קל ללמוד או קשה ללמוד?
קשה,
קשה, כבר לך השולנד של מכון מי? קשה מאוד ללמוד. דוגמה ראשונה, דוגמה שנייה. אדם רעב, קל לו ללמוד או קשה לו ללמוד?
קשה
ללמוד. מסקנה, השכל... רעב. האם המשפט הזה כתוב עכשיו על הלוח הוא נכון?
לא.
השכל ודאי לא רעב. מה הקשר בין שכל לבין גוף? אין שום קשר. יש קשר. וכאן התשובה שלומי. לא קשר מהותי. כלומר, כשהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, הוא ברא מדרגות מדרגות. ואם האדם לא יבנה את קומתו הפיזית בצורה מתוקנת, הנפש לא יכולה לחול. אבל זה לא שהגוף במהות מעכב את הנפש. אלא הגוף באופן טכני לא הגיע אוטובוס. זה נכון אצל אומות העולם. אצל אומות העולם, הקשר בין הרבדים השונים שבאדם הוא קשר טכני. כמו השכל שלא צריך לאכול, אבל אם אני אהיה רעב, אני לא אוכל ללמוד. צריך לעשות איזושהי הכנה ראשונה, כדי שעל גבה תבוא הקומה הבאה. אבל לא שההכנה הראשונה קשורה במהות לקומה הבאה. זה עיכוב תנאי. האוטובוס עוד לא הגיע. זה פרס, זה לא שכר. בעם ישראל זה לא ככה. בעם ישראל, רק שנייה, בעם ישראל, כל הממדים, הגוף, הנפש והשכל, דיברנו על זה קצת אתמול, בלילה משבע שיעור, כל הממדים האלה, באופי, בתכונה, בטבע, נבראו מלכתחילה, על פי מדרגת הנשמה של האדם. אם כן, יש קשר מהותי. אז אם אני עכשיו מתאפק ולא הולך לשירותים, אני לא עובר על הלכות הרפואה. אני לא עובר עליו מהתורה, שנקרא בל תשקץ. אבל עכשיו אנחנו לומדים תורה, עדיף שנלמד תורה. לא. כי אם עכשיו צריך להתפנות, אז עכשיו צריך ללכת להתפנות. כי הופעת האלוהים מופיע כרגע דרך הגוף. אבל דרך השכל זה יותר גבוה. נכון. אבל יש קשר מגוף לשכל. זה לא קשר טכני, קשר מהותי. לכן מי שצריך להתפנות, לא להיות עם יצר רע, נא רוצה להתפנות.
באוכל זה אותו, על אותו...
בכל הממדים, זה לא משנה. כל הממדים. אולי נהיה קצת יותר עמוקים מזה? אתם רוצים קצת יותר להתפתח בזה? הנציב בפתיחת שיר השירים אומר דבר מופלא ביום. למה הלחם נקרא לחם? מלשון הלחמה. הלחם יוצר חיבור, יוצר הלחמה. הלחמה בין מה למה? אומר הנציב, בין נפש לגוף. אני רוצה להסביר את זה. מה הפעולה הראשונה שאדם עושה כשהוא קם בבוקר? מה? איך? מתפלל, תפילה. אנחנו עכשיו לומדים שולחן ערוך, סימן קופנוני, קופנוניו, אור החיים, זה כוח הכך. הפעולה הראשונה שאדם עושה בבוקר, תפילה. מה הפעולה השנייה שאדם עושה כשהוא קם בבוקר? אחרי שהוא מתפלל. ארוחת בוקר, אכילה. מה הפעולה השלישית שאדם עושה כשהוא קם בבוקר? מתורה. ומה הפעולה הרביעית שאדם עושה כשהוא הולך אחרי שהוא במתורה? הולך לעסקים. כך כתוב, אחר כך הולך לעסקה. אם כן, סדר הפעולות של האיש הישראלי, תפילה, אכילה, לימוד תורה, נקרא לזה עשייה. מה זה אומר? עכשיו נחזור לסכמה שלנו. האדם הוא גוף נפש שכל נשמה. מה קורה כשהאדם ישן? כשהאדם ישן, הכוח האלוהי שבו, הנקרא נשמה, כמו שדיברנו אתמול, הנשימה של ריבונו של עולם, הכוח הזה עולה למרומי עליון. לכן הוא כשאדם קם בוקר הוא אומר, מודה אני לפניך מלך וקיים שחזרת בי, שמתי. מה נשאר בו? נשאר בו גופו, הגוף, שק תפוחי אדמה 40 קילו במיטה יש, נפש, זה הכוח שנותן לו חיים, זה ההבדל בין אדם מת לאדם ישן, אדם מת גם אין לו נפש ולכן הגוף מת, זהו. יש לו כמובן שכל, רק השכל הזה לא יכול כרגע להתגלות, כי אין בו הופעת נשמה, יש אמנם תת מודע, אבל לא מודע, והנשמה נעלמה. אם כן, מה נשאר במיטה? גוף, נפש, שכל, נשמה, בואו נדלק כרגע לשכל, כי זה לא נקודה שצריך לחדד כרגע. אם כן, מה שנשאר במיטה זה הגוף והנפש, ומה שהלך לטייל שם למעלה, זה, זו הנשמה. עכשיו, כדם כמה בוקר, הוא בעצם צריך לחבר שני חיבור. הוא צריך לחבר בין הנשמה לנפש. הוא צריך לחבר בין הנפש לגוף, שאומנם מחוברים בלילה, אבל דרך הנשמה, כי יש אופי הנשמה. אחרי שהאדם עשה את הפעולה הזאת של חיבור משהו, נשמה, נפש, גוף, עכשיו הוא צריך ללכת לפעול את שתי הפעולות המרכזיות שבשבילם הוא נברא. כשאדם קם בבוקר, אז הפעולה הראשונה שמלחימה בין הנשמה לנפש נקראת תפילה. הפעולה השנייה שמשלימה, שמלחימה בין הנפש לגוף, נקראת אכילה. אם כן, הגוף לא צריך לאכול. הרי היה שאדם מת לא צריך לאכול. בדקתי את זה. אדם מת לא צריך לאכול. אז מי צריך לאכול? אדם חי. אז האם גופו של האדם צריך לאכול? לא. נפשו צריכה לאכול עם מעבר לאכילה. אז למה האדם אוכל? האדם אוכל כדי להלחים את הנפש לגוף. כלומר, חיבור הנשמה לנפש בא על ידי תפילה. חיבור הנפש לגוף בא על ידי אכילה. אחרי שיש כבר צורת אדם, עכשיו אומרים לך, צא לפעולה. מה עם שתי הפעולות שיש לנו פת על העולם? לבנות את עולם הרוח, ללמוד תורה, לבנות את עולם המעשה, עסקים. זה הסדר. האם אדם צריך לטעום משהו לפני התפילה? בסדר, זה לא נקרא אכילה, זה בשביל התפילה, זה משהו אחר. זה הסדר, וכן מה רציתי רק להגיד? שהלחם נקרא לחם לשון הלחמה, כי אצלנו זה דבר אחד, זה מהותי. זה סדר מהותי הסדר הזה, כשגוי הולך לעסקים וישראל הולך לעסקים זה משהו אחר. כשגוי הולך לאוניברסיטה וישראל הולך ללמוד תורה זה משהו אחר. כשגוי אוכל וישראל אוכל זה משהו אחר. כשגוי קם בבוקר וישראל קם בבוקר זה משהו אחר. איזה שקט. נא להגיד, שלומי, בבקשה.
זה התפיסה
הפילוסופית... תפיסה הפילוסופית הגויית. 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 כן. לגוי? לגוי? אני רוצה להתפזר, אבל אני לא רוצה להגזים עם הפיזור. רוצה להגיד עוד משהו, אולי עוד מעט נגיד אותו. לגויים זה נכון. לא מצפים מפרופסור להיות אדם מוסרי. במובן הישראלי. אלא במובן האנושי הטבעי. כי זה לא קשור לפרופסורה שלו. כלומר, במהות, בכולל זה קשור, אבל זה טכני יחסית. זה לא כמו ישראל שזה תוכני. מישהו שם רוצה להגיד משהו? כן, בבקשה.
לא הבנת את החיבור בין גוף ונשמה לשכר ופרס.
אצל אומות העולם, כדי שהנפש תוכל לחול, הגוף צריך להיות תקין. אבל זה לא מהותי. זה טכני. כמו שאמרנו מקודם, כדי להגיע לחול מיר, נצח אוטובוס. זה לא משהו מהותי, זה לא חלק אינטגרלי. אין קשר מהותי בין הגוף לנפש אצלם. מה זאת אומרת? זה מה שאני אומר. מה זאת אומרת? זאת אומרת, זה מה שאנחנו אומרים.
הגוף הגוי,
עוד פעם, הנפש הגויה צריכה גוף בריא, אבל אין קשר מהותי בין הנפש לגוף אצל הגוי. יש קשר טכני. מה שנקרא?
פרס.
פרס, בדיוק. כי ככה הם נבראו, הם לא יכולים לגלות את הנפש בגוף. לא מצפים מהגוי לגלות נפשיות בגוף. מצפים מהגוי שהגוף יהיה תקין והנפש תהיה על גבי זה. אבל לגלות נפשיות בגוף, עד כדי כך זה לא. מה זאת אומרת לגלות נפשיות בגוף? דיברנו על זה קצת בלילה ראשון.
מה זה נפש?
מה זה נפש?
אחרי שנפש זה
הקוף רוחני שמחיית החומר. לא, זה נשמה. הרמב"ם כותב להיזהר בין המילים, אנחנו מסבירים עכשיו לפי ההסבר הזה. נפש זה הכוח הנותן חיים. לכן כשאדם מת, בשעה טובה, שלא נדע, הגוף הולך למקורו לאדמה, הנשמה חוזרת למקורה עולמות עליונים, והנפש נעלמת. כי אין בצורך כבר, היא לא מחברת בין גוף לנשמה יותר. נגמר. ראים, כן.
האם הקשר הטכני בין הגוף, בין הנפש לשכל אצל הגוי,
הוא קשר טכני אבל חשוב.
כן, הוא אפשר לומר...
כלומר, לא יכול להיות שגוי לא ידע מוסרי, אבל זה לא קשור לחוכמה שלו.
הוא אפשר לומר הסיבה למה שמכונה היום המוח היהודי, בזה שהרבה מאלה שנשארים גדולים מגדות החול כגון איינשטיין הם יהודים, או שבעצם הרמה המוסרית שלנו כיהודים שקושרת אותנו לפכם, שהקשר בין השכל לרמה המוסרית, בגלל שאצל גוי הרמה המוסרית היא בהכרח יותר נמוכה. אז
לא כל כך הבנתי למה אתה מתמקד. אמרת שלושה דברים שונים, לא הבנתי מה אתה רוצה שנתמקד.
אצל הגוי שבע מצוות מנוער, כן. מחייבות אותו לרמה מוסרית מינימלית
מסוימת, כן. שנקרא לה להיות בן אדם.
כן.
יקלב תהיה בן אדם, יפה מאוד, הלאה.
היהודי...
רגע, מה זה להיות בן אדם? להיות אדם חברתי. היית אתמול בשוב בלילה? היית אתמול בשוב בלילה? לא, אז דיברנו על זה אתמול. שלושת השלבים של בן הנוח היו דור המבול, דור הפלגה, דור סדום. המכנה המשותף לשלושת הדורות הללו, ושלושתם פגעו כל אחד בייחודיות של אותה תקופה שבשבילה הוא נברא. המכנה המשותף הוא סדר חברתי. שדור המבול עניינו היה הרמוניה, דור הפלגה עניינו היה ייחודיות, ודור סדום עניינו היה לחבר. נעזוב כרגע, אני אומר את זה ככותרת. הם פגעו בזה, לא נחתם גזר דינם של דור המבול, אלא על החמאס. למה? למה על החמאס? למה לא על עבודה זרה וגילוי עריות? כי לא זה עיקר עניינם. עיקר עניינם זה קשר חברתי. הקטסטרופה החברתית הגיעה למצב כזה של גזל, ולכן אין להם קיום, כי הם הרסו את צורתם. את האופי הטבעי שלהם. עכשיו מה אתה שואל?
השאלה שלי זה, האם הקשר אצל היהודי בין הרמה המוסרית הגבוהה לשכל, היא הופכת את היהודי נקרא לזה בהכרח יותר חכם?
אני לא מבין מה אתה רוצה. חוכמה בגויים תאמין. האם אנחנו צריכים להוציא יותר איינשטיינים? זה מה שאתה שואל?
לא. האם אנחנו... האם פועל יוצא מזה שהרמה המוסרית של היהודי יותר גבוהה?
אני הייתי אומר ככה. השכל האנושי שלנו, והמוסר האנושי שלנו, הוא במדרגה יותר עליונה, כי השכל האלוקי שלנו והמוסר האלוקי שלנו מעלה את השכל האנושי והמוסר האנושי שלנו. לא יודע אם ישבתי לשאלה. קיבלת תשובה, ברוך השם. משה, בכבוד.
אמרת שאצל היהודים האכילה, ההלחמה, זה חיבור בין הנפש לגוף, שזה חיבור מהותי. אצל הגוי זאת אומרת שהוא לא צריך...
לא, הוא צריך, כדי שהנפש תתפקד, הוא צריך לאכול. שאצלי שכדי שהגוף יהיה נפש אני צריך לאכול.
אז למה הגוי צריך הלחמה?
הוא צריך הלחמה ברמה טכנית, הוא צריך אוטובוס להגיע מתל אביב לירושלים. אני לא צריך אוטובוס בשביל להגיע מתל אביב לירושלים. אני צריך מחשבה ורצון כדי להגיע מתל אביב לירושלים. שהמחשבה והרצון יתלבשו דרך הגלגלים של האוטובוס. נכון. אבל לא מספיק אוטובוס. מה לא ברור? שאצל גוי זה חיצוני טכני, הקשר הוא טכני, אצל ישראל הקשר הוא תוכני. זה ההבדל. מה הנה יותר מזה? לא נורא. גם אני פעם לא הבנתי. מה אתה אומר? מה? לא שומע. ברק, מה אתה אומר?
הדוגמה של אתמול עם המתמטיקה, עם התלמידי
מתמטיקה, שאמר... כן, אבל אי אפשר לחזור על השיעור של אתמול בלילה.
אבל זה בדיוק הדוגמה.
כן, אני אהפך לעיתונאי עכשיו, אתה מבין? אני לא רוצה להיות עיתונאי. בבקשה.
היום יש הרבה אנשים שעובדים נגיד 12 שעות מול המחשב, אז קמים ומרגישים מנותקים לגמרי.
מנותקים ממה? מהמחשב?
מנותקים מעצמם.
מעצמם, הבנתי.
אז האם האפקט הזה שונה ביהודים גויים?
ודאי.
ורואים עכשיו, שאלה נוספת, רואים עכשיו שכולם עושים יוגה וטייצ'י וכל זה כדי לפתור את הבעיה הזאת. ומה הפתרון היהודי?
הרב קוק כותב בכמה מאמרים שהתחליף לחיבור האמיתי בישראל בין נשמה לנפש ובין ממילא נפש לגוף נקרא אומנות. כלומר, האדם הגאון המציא את מקצוע האומנות, שהוא בעצם ביטויים למאוויים מאוד פנימיים בנפשו, כתחליף לנשמתו. ולכן אצל הגויים זה מספיק. אצל הגויים יש אתונה וספרטה. אצלנו זה כלים, זה לא... במובן הנכון של ראשי התיבות. אתה צודק, אנחנו חיים בעולם שבו אנחנו... חיים איזשהו נתק, זה נורא. אנחנו הרבה פעמים, בוא נאמר את זה בצורה פשוטה, אדם שהולך לעבודה וכל היום עסוק בפרנסה, מרגיש שהוא צריך משהו, הוא קורא לזה לנפש, אז המשהו לנפש הזה אחד יקרא לו פעם ביום לאכול טוב, בלי לחץ. השני יקרא לזה לנגן באיזשהו כלי מוזיקלי. השלישי יגיד לקרוא איזה ספר טוב. הרביעי יגיד לרוץ. העשירי יגיד ללכת איזה הצגה. כל אלה ביטויים חשובים. האומנות היא לא פסולה. אבל אם היא באה כתחליף לנשמה הישראלית, היא פסולה. נכון, אדם מרגיש הרבה פעמים לחץ. אז מה הוא עושה? משחרר לחץ. איך הוא משחרר לחץ? נותן לעצמו משהו לנפש. מה הוא נותן לנפש? עכשיו כאן נתחילה הבעיה. ביום השביעי שבת ואין נפש. הנפש היא השבת. לא, נותן משהו אחר. זה הבלוף. עכשיו, הבעיה בזה, שאדם מרגיש טוב. מדוע? כי הוא לא מבדיל בכלל אצלו בין נפש לנשמה. אז הנה, הנפש בעל סיפוקה. והנשמה צועקת הצילו, הרי היה שהגיע למכון מאיר. אתה צודק 100%. אלעד, בבקשה.
הרב, ציירת שם שני חיבורים. הראשון בין נשמה לנפש והשני בין נפש לגוף.
את כל זה כותב הנציב דרך אגב, כן?
יש איזשהו גם חיבור בין נשמה לגוף?
נשמה לגוף זה דרך הנפש.
זה
ודאי. הרב קוק כותב יותר עמוק מזה. שכל מידה ממוצעת שמחברת בין שתי מדרגות, יש בה מעין שתי המדרגות. דיינו בנפש של קצת נשמה, בנפש של קצת גוף, כדי שתוכל לחבר. לכן בין נשמה לגוף אין חיבור. בין נשמה לגוף מלחמת עולם. מה מחבר את הנשמה לגוף? הנפש. אדם, בבקשה. אדם, לא?
אורן.
אורן, סליחה, אתה דומה לו קצת, כן.
אבל רציתי שאולי תהיה חיבור, את הקשר בין
הרבדים. שאלה מאוד יפה. אם זה ככה, אז איך אפשר להתגייר? אם זה ציור, זה מה שיצרנו פה, אז איך אפשר להתגייר? זו השאלה שלך כבר שואלת הגמרא, בצורה אחרת, בסוף מסכת שבת. לכן הגמרא עונה שיש בעצם שתי צורות של הופעת ישראל בעולם. יש ישראל, נקרא לזה מלכתחילה, ויש ישראל בפוטנציאל. גוי שהתגייר הוא בעצם ישראל בפוטנציאל. דהיינו, יש לו שייכות נשמתית שהגמרא קוראת לזה מזל. אם הוא לא מתגייר לו, הוא יכול לבחור. יש לו שתי אפשרויות, הוא לא חייב. אין חובה לגייר אותו. הוא רוצה, זה תלוי בו. למה הקדוש ברוך הוא ברא נשמות, נקרא לזה, בינוניות כאלה על התפר? זו סוגיה שלמה. אבל באמת, הגמרא שואלת את השאלה שלך.
איך אפשר להסביר את זה שיש אנשים שמגיעים לרמת
מה
ועבודה
ותורה
מדהימה, אבל
מבחינה מוסרית... אי אפשר להסביר את זה. למה שמות?
אז ממה צריך
להגיד? אי אפשר להסביר את זה.
אז הכנראה שאני לא...
לחפש אדם מוסרי.
יש אנשים שטעו בעבר.
אני אומר לך, תחפש אדם מוסרי. אין לי תשובה לשאלה הזאת.
אבל זה לא...
איך יכול להיות אדם חכם בתורה כשהוא לא מוסרי? לא יכול להיות. כולנו אבל עדיין לא מוסריים. טוב, בגלל זה קיבלנו 100 שנה. 120 שנה, ברוך השם. אבל אם אתה רואה פער בלתי אפשרי, אז זה בעיה חמורה. כתוב בגמרא, אם ראית את הרב שלך חוטא ביום, תדע לך שהוא עשה תשובה בלילה. כלומר, האם גם אדם גדול עושה טעויות?
כן.
אבל אדם גדול, הגדרה של אדם גדול זה לא שהוא לא עושה טעויות, שהוא יודע לתקן. אז אם ראית אדם גדול עושה מעשה שלך נראה לא מוסרי, א', או שלך אין את המשקפיים שרואות את כל התמונה, איך המעשה שלו הוא שיא המוסר. כמו שהרב כותב למשל, על התנהגות בזמן מלחמה, שדווקא העם הביישן ביותר, עם ישראל, הרחמן בעל החסד ביותר, עם ישראל, צריך לפעמים להתנהג באכזריות רבה כלפי אויביו, ללבוש את הידיים של עשיו, אבל מי שעומד בחוץ לא יודע שהאכזריות הזאת נובעת מנפש בעלת חסד בצורה בית רגילה, ומי שעומד מרחוק, מה נראה לו? שיש לו פה, יש פה מעשה אכזרי. אז א', אפשרות אחת, שאתה לא רואה את כל התמונה, ורבך הוא מאוד מוסרי, למרות שלי, הרב שלי הוא מאוד מוסרי, למרות שלי כרגע נראה שהוא מאוד לא מוסרי. ב', וגם אם הוא טעה, חזקה עליו שעשה תשובה בלילה. גם אנשים גדולים טועים. אבל הם טועים טעויות קטנות.
מדובר על טעויות שאי אפשר לסלוח להם.
אני לא מבין מה אמרת.
אני אומר, כדוגמת אנשים ש...
רב שאנס מישהי שבא להתייעץ איתו? אז מה אתה רוצה ממני עכשיו? לא הבנתי, אין אתה חותר. מה אני עונה? אין תשובה? לא יודע.
תשובה.
אין לי תשובה.
לא, יש תשובה, עושים את זה תשובה.
אתה רוצה עיתונאי? אני לא עיתונאי, אין לי תשובה. נהדה אומר שיש אפשרות לעשות תשובה. כן, אבל איך זה קורה? קושי עצום.
אבל זה סתר את כל מה שאתה באיזשהו מקום אומר פה. זה
פשוט
לא הגיוני.
אני לא רוצה להוציא לעז, חס ושלום, על כלל ישראל, ולא על ציבור בעם ישראל. סיפרה לי הבוקר אשתי, שאתמול בלילה במהדורת החדשות ב-12 בלילה או משהו כזה, אחת אולי, אמרו שגילו איזשהו מפעל באחת השכונות בירושלים שעושה דבש. שמעתם את זה? וכתוב על האריזות, דבש טבעי, טהור, בהכשר הבדץ. הכניסו שם כנראה כמה בלשים וגילו שלא היה דבש מעולם, לא היה ולא נברא. חומרים כימיים שדומים לדבש. באיזה מקום מאופש לגמרי. אבל על המדבקה כתוב, דבש דבורים טהור בהכשר הבדץ. עכשיו, לא שאנחנו באים חס ושלום לקטלג את כל הדבש ואת כל הבדץ, אבל הנה, יכול להיות דבר כזה. איך יכול להיות? לא מבין. לא מבין. אתה מבין דבר כזה? אני גם לא מבין. זה סיפור של אתמול בלילה. אז זה לא רב?
אתה מבין את זה?
אני לא רוצה לגעת בנקודה הספציפית הזאת, אני רוצה רק להראות דוגמה. אני לא מבין את זה, לא מבין את זה יכול להיות.
איך אפשר לטעון אז מצד אחד שזה קשר אינטגרלי בין המוסר...
לא יודע, איך יכול להיות אדם ירא שמיים כשהוא לא שמח? אתה יכול להסביר לי את זה? איך יכול להיות אדם ירא שמיים שהוא לא כלל ישראלי ולא אכפת לו מעם ישראל רק בעצמו? גם מבחינה רוחנית. יכול להסביר לי את זה? אני לא מצליח להבין. למה נגיע לדבש? בוא נדבר על זה. אדם הגיע למכון מיר, חוזר בתשואה והוא לא שמח. ראית פעם דבר כזה? לא, לא מדבר על שלב הכינוס, נדבר אחר כך. אדם ירא שמיים לא שמח. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות אדם ששייך למקור, והמקור הזה נותן לו את כל הכוח להפריח את כל כוחות החיים שלו בצורה נכונה ומכוונת, והוא לא שמח? איך זה יכול להיות? כנראה שהוא ירא שמיים.
אם אתה אומר
שאו
שאתה לא מבין
את זה,
או שזה לא
המצב,
זה לא הגיוני.
לא יכול להיות. עניתי לך, אני חושב. מה שרציתי לענות, עניתי. יותר מזה אני רוצה להגיד.
אבל זה לא כמו דואג לאדומים?
מה?
זה לא כמו דואג לגאון, זה לא הכי טוב. זה הגאון, זה הבא
שהגמר שואלת,
איך הוא
יתנהג
ככה.
אוקיי. נכון, דוגמה טובה. כל היסטוריה מלאה דוגמאות כאלה.
הם לא מפריחות את המבנה הזה.
איזה מבנה?
שבגוף, נפש, נשמה, מהותים, קשורים אחד בשני, אם הדוגמאות האלה לא דוגמאות שהן מפריחות בעצם את המבנה הזה.
אם אדם חושב שכשהוא חוזר, אני רוצה להסביר את זה רגע. אם אדם חושב שהוא בא, כשהוא חוזר בתשובה, אז הוא צריך לבנות איזשהו עולם שכלי אצלו, שנקרא היקף השס. והוא צריך לבנות איזשהו עולם מעשי אצלו, שנקרא קיום מצוות קלה כבחמורה. והוא לא רואה את עומק הקשר ההרמוני האחדותי בין הממדים השכליים, הגופניים, הנפשיים, הדמיוניים, הרצוניים, הפרטיים, הכלליים, הרוחניים, החומריים. הוא לא רואה את כל ההרמוניה הזאת. אז הוא חי במדי פיצול אישיות. אז יכול להיות מצב שאדם חי השלמת השכל, השלמת הגוף, אפילו מבחינה תורנית, במרכאות, רוחנית, אבל המחבר בין שניהם חסר. אין הלחמה. תזכרו להם. בבקשה.
ואדם יכול ללמוד תורה, כמו שאמרנו, בעניין אמונה דווקא, פרטים פרטים, אז בגלל שהוא אומר זה רק פרטים ולא מבין את המהות ה...
בדיוק, זאת המחלה.
אז הוא מפספס את ה...
בדיוק, אומר.
יכול
אומר יאיר, בדיוק, יאיר מראה לנו את האור. אומר יאיר, זה בדיוק מה שאנחנו לומדים בינינו מנה כל הזמן. שברגע שאני שייך להמון פרטים ולא רואה את המקור האחדותי של כל הפרטים, אז אני חי פרט, עליית פרט. דיברנו פעם על שלושת הגנים שאדם יכול לחיות בהם ולהרגיש טוב? השנה דיברנו על זה?
לא.
לא חושב.
חדי מלאך, כן. בואו נעדכן את המצטרפים ברוכים הבאים. אם אנחנו רואים שיש באדם, נגיד באופן כללי, שלושה כוחות. הכוח הטבעי הפשוט נקרא לו גוף ונפש. שזה יש גם לבעלי חיים באיזושהי מידה. הכוח השכלי המייחד את האדם. והכוח הנשמתי, נקרא לזה הכוח המלאכי, המייחד את ישראל. נגיד, אנחנו בנויים מכל אלה. כמו שאמרנו מקודם. גוף נפש שכל נשמה. האדם יכול ליצור לעצמו צורת חיים שפותרת לו את כל התסכולים שלו שנובעים מהתוצאה שהוא לא מגלה את כל הכוחות האלה. אדם שחי רק גוף או נפש, הוא מתוסכל מה עם השכל, מה עם הנשמה. אדם חי רק נשמה, הוא מתוסכל מה עם החוכמה, מה עם הגוף הנפש. אז האדם הגאון מצא פתרון. מה הפתרון? לחיות את שלושת הגנים האלה במקביל. זה היינו, אם הגוף והנפש זה הביטוי של החיה שבי, והשכל זה הביטוי של האדם שבי, והנשמה זה הביטוי של המלאך שבי, אז מצאתי פתרון מצוין. בוא נחיה בשלושה גנים במקביל, שאין ביניהם קשר. יענו, כשאני הולך לארוחת צהריים, מישהו מרגיש אותי ואני כועס, אני חי בגן חיות. מגיב כמו חיה. החזק שורד. כשאני הולך ללמוד מתמטיקה בספרייה, והספרנית אומרת לי, אז אני עכשיו עומד בה, שאלה. ואני עכשיו עוסק במצבור חוכמה, צורף חוכמה, אינפורמציה. ואז אני חי בגן אדם. וכשאני בא להשקיט את נשמתי, בחודש אלול לאיזה שיעור במכון מאיר, ואני חושב שבזה אני אמצא את כל הפתרון, ואני לא רומז לשום דבר, זה פשוט האמת מה שעכשיו אני יודע. אז אני כאילו חי בגן מלאך, ואני מרגיש טוב. כי כשאני הולך לארוחת צהריים, איך התנפלתי כמו אותו זאב על האוכל, על הבשר. וכשאני הולך לאוניברסיטה, אני סתם אדם רציונלי וקורא חדשות כמו פוליטיקאי. זהו. וכשאני בא לבית המדרש, אז אני קצת לומד כל מיני רעיונות של נצח יפה. האם יש קשר מהותי בין שלושת הממדים האלה? זו השאלה. אם אני לא יודע להחיות את החיה שבי, ולהחיות את האדם שבי, במלאך שבי, ולכן המלאך שלי מתגלה דרך המתמטיקה ודרך ארוחת צהריים, אם אני לא חי את החיים ההורמונים האלה, האחדותיים האלה, אז אני סתם חי בשקר. קראנו לאדם החי את זה בהי מלאך. דהיינו, הוא בהמה כשהוא עוסק בענייני הבהמה, והוא מלאך כשהוא עוסק בענייני המלאך. והוא חיים בנוח. איזה יופי. כשהוא בא לתפילת קבלת שבת, הוא מלאך. וכשהוא יוצא אחרי תפילת קבלת שבת והוא מרחל בחוץ, ראית? היית בחתונה של ההוא? ראית איזה אוכל היה? וכו', נפח לבהמה, אבל הוא לא רואה שום סתירה. מה בעיה? פה הוא עסק בענייני המלאכים, ופה הוא הנה עסק בענייני החיות. הוא חי במקביל, בשני הגנים, הכל, הוא בא לציון גוי.
הוא דו תכליתי.
מה?
הוא דו תכליתי.
הלוואי שהיה תכליתי. הוא דו. יותר נכון תלת. זה לא מצחיק. אני חייב לומר עוד משפט אחד. לכל האנשים הנפלאים שיושבים פה עכשיו. משפט אחד. האם אני אהיה אדם תורני? מהו קו פרשת המים שאדם מחליט שהוא שם את התורה במרכז, דהיינו לא רק את לימוד התורה, אלא את הערכים של התורה, את האידיאלים של התורה, שמכוחם הוא יפעל כל החיים. והוא לא נהיה איזה דתי בלי כזה, או איזה דתי לפי דעתי, או דתי נוח וכו'. אלא באמת, קו פרשת המים זה שהוא מחליט שהוא יותר לא חי בשלושת הגנים האלה במקביל. הוא לא מוכן לסבול את השקר הזה. אלא המלאך שבו יאיר את כל ממדי הטבע שלי. זה קו פרשת המים. עד שאדם לא הכריע את ההכרעה הזאת, החליט את ההחלטה הזאת, סליחה שאני אומר את זה באהבה ובאמונה, אני זוכר את עצמי פשוט, הוא חי בשקט. והוא מרגיש נוח דרך אגב. כי שלושת הממדים האלה באים לידי ביטוי. אז הוא מרגיש טוב.
גם זה תהליך הזה.
גם זה תהליך. זה תהליך ארוך. אז מה אני אחל לעצמנו? להיות הרמוני, מה אמרתם? לא להיות מלאכים. לא, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה מלאכים.
מלאכים כבני אדם.
או, זה הוא רוצה. שנהיה אנשי קודש. מה זה אנשי קודש? החיבור ההרמוני. כן, מסכת אבות, רק שנסיכום. מסכת אבות התמקמה, רבי יהודה הנשיא חיבר, שם מסכת אבות וסדר נזיקין, כדי לגלות את האחדות המהותית בין חוכמה למוסר אצל ישראל, שצריכה לבוא בעיקר אצל בעלי השררה, ששם יכול להיווצר פער בין חוכמה למוסר. טוב, שבוע בסוף סוף, נתחיל את ההקדמה.